שלום. השבוע יש לנו שתי פרשיות, ניצבים וילך, אומנם פרשיות קצרות, ובאמת יחסית, רש"י הוא יחסית מועט בהם, וגם הדברים שרופים ישירות למערל כאן הם יחסית מעטים. ואני רוצה באמת לפתוח במשהו שלא מופיע בצורה ישירה בתוך הדברים, אלא בעצם הוא בהתייחסות שקיימת במערל במספר מקומות לדברים שמופיעים פה אמנם ברש"י, אבל על אתר המערל לא מאיר עליהם. רש"י באמת מביא, אחרי שהוא מביא את הפירושים הרגילים לתחילת הפרשה, הוא אומר, מדרש אגדה, למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות? באמת יש באמת חלק מהפרשנים שרואים את הקללות לא מסתיימות כאן, הזכרתי כבר בשבוע שעבר, האם יש לקללות כאן סיום טוב או שאין? זו שאלה עד כמה רואים את ניצבים ואילך כהמשך של פרשת כי תבוא, עד כמה שמפרידים ביניהם. מכל מקום אין ספק שהקללות כפי שהם מופיעים בספר ויקרא יש להם עצמם סיום מיידי, ממש סמוך, פסוק אחרון של גאולה, ופה הדברים לא מופיעים בצורה ישירה, אבל בהמשך הדברים הם מופיעים. ופה המדרש אגדה, שזה מופיע בתנחומה, למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות, לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר 2, וכל זה חוץ מ-49 בתורת כהנים, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו. התחיל משה למפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה איתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו. כך הנוסח ש... מופיע פה אצלנו ברש"י, שבאמת יש איזשהו פיוס בהתייצבות, בזה שבעצם למרות ריבוי הקללות, עם ישראל שורד את הקללות. והנוסח שהמהר"ל מתייחס זה בנצח ישראל וגם בנתיב הייסורים, שבנתיבות עולם, הוא נוסח קצת יותר רחב, נוסח שמופיע באמת בתנחומה, שם כתוב כך, למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לפרשת כללות? לפי ששמעו 100 כללות חסר 2, וכל זה חוץ מן הכללות שנאמרו בתורת כהנים, מיד הוריקו פניהם, אמרו מי יוכל לעמוד באלו? מיד ויקרא אותה משה וימפסן. מה כתיב? ויקרא משה אל כל ישראל, וכולי, המסות הגדולות שרואה עיניך ותבואו לארץ. מפני מה אומות חייבים כליה, לפי שבשעה שבאים האם סורים ועתים בהם, ואינם מזכירים שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. אבל ישראל כשהסורים באים עליהם נכנעים, שנאמר צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. אמר הקדוש ברוך הוא, הקללות הם מעמידים אתכם, שנאמר למען ענותך לנסותך להיטיבך באחריתך. לכך כתיב, אתם ניצבים היום כולכם. עד כאן. כלומר, פה באמת, בנוסח שזה דברים מופיעים פה, יש באמת ניואנסים שלא מופיעים ברש"י, ואולי מסבירים לנו למה באמת המערה לא התעכב על הדברים, כי כאן נאמר משהו לא רק הישרדותי, אלא משהו יותר רחב. יש פה ביטוי חריף מאוד, הכללות הם מעמידים אתכם. ובאמת, זה הנקודה שהמערה מפתח שם בנצח ישראל פרק י' ד', שספר נצח ישראל באמת נוסד על ההתמודדות עם תופעה הנוראית הזאת של התמשכות הגלות הארוכה מחורבן בית שני ועד ימינו, והמעמד של המערה לעודד ולנחם ולבנות איזשהו תוקף בנצחיותם של ישראל ובגאולתם לעתיד לבוא. אז שם, בתוך הדברים האלה, ובנתיב האיסורים, באמת יש איזשהו מאמץ לראות את המשמעות של המדרש הזה, ובמיוחד את הביטוי הזה, הכללות הם מעמידים אתכם. ואז הוא מסביר כך את הדברים. בהירו בזה כי אדם יחשוב כי האיסורים שהם באים לישראל זה לחלוטן. באמת, כל כך זה עונש, והעונש נועד בעצם בסופו של דבר לגרום לכליה. הוא אומר, זה לא נכון. האיסורים מזכחים אותנו. הם מתהרים אותנו, הם מנקים אותנו מזוהמת החטא, והוא מדמה את זה לאמת לזהב שיש בו סיגים, שבעצם כל האיסורים האלה מזכחים אותנו, ולכן כתוצאה מכך שיש כאן עניין של זיכוך, בסופו של דבר ישראל, כשהאיסורים באים אליהם, בסופו של דבר הם מוצאים את עצמם יותר קרובים לקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר פה מדרש, שישראל מזכירים את הקדוש ברוך הוא, אומרים צרה ויגון אמצא, וכתוצאה מזה אני מוצא בזה משהו, מוצא בזה משמעות, ושם השם אקרא. אבל אצל אומות העולם, הטענה היא שבאמת האיסורים לא מזכחים אותם, ולא פותחים להם פתח לקרבת אלוקים, ולכן באמת הם לא מזכירים, אלא כמו שמופיע פה בפסוק, במדרש, הגויים אשר לא ידעוך, כאשר אתה שופך חמתך על הגויים, אז הם לא ידעוך, הם לא כתוצאה מהתהליך הזה מזדקחים ומתקרבים יותר לקדוש ברוך הוא, ובאמת זה הופך להיות איזשהו ביטוי לסגולתם של ישראל. ובאמת, מתוך התפיסה הזו, אז מהר"ל מוסיף פה עוד כמה דברים, עוד שני דברים שקשורים באמת לדברים שראינו. א', באמת הוא אומר, זה שכתוב בויקרא אמנם, ויסתי לעשרה אתכם שבע על חטאותיכם, אז אין, הוא אומר, אין הכוונה שיש פה מכה כפול שבע, אלא כי הקדוש ברוך הוא ודאי לא נפרע מן האדם יותר מה שאדם חטא, אז אין פה איזשהו רשעות של האנשה כפולה ומכופלת. אבל אומר המהר"ל הוא שבעצם המהר"ל עושה איתנו חסד. במקום לתת את המכה בבת אחת, הוא מחלק אותה לשבע, כדי שבאמת אדם יכול לעמוד בה ולשרוד אותה ולהזדקח ממנה. שבאמת הוא יוכל לפעול איזשהו ביטוי של, של איסורים ש, שמרוממים את האדם למדרגה רוחנית גבוהה יותר. ויותר מזה באמת הוא חוזר כאן לנקודה נוספת, שבאמת הוא אומר שאותה חלוקה לשבע שמופיעה בספר ויקרא יוצרת מצב של שבע כפול שבע, וזה אותם 49 כללות שמופיעות בפרשת בחוקותיי, ואצלנו יש 98 שזה כפליים. ומסביר פה בשוב המהר"ל, וזה חוזר קצת לדברים שהזכרנו בשבוע שעבר, זה ש, שבעצם משה מוסיף פה עוד 49, כיוון שמשה מסמל את הדברים שמופיעים מלמטה. כן? אם אמרנו כבר שהארבעת החומשים הראשונים, תפיסת המהר"ל, יותר מבטאים את התפיסה האלוקית של הדברים, בעוד שספר משנה תורה הוא מבטא יותר איך שהדברים מופיעים מתוך נקודת המבט הארצית של עם ישראל, שמשה הוא זה שנותן לה ביטוי, הוא זה שמהווה לה לפה. אז בעצם יש לנו 49 כפול 2 כדי לבטא את הכפל הפנים הללו. בעצם משה מוסיף את אותם כללות שהם מלמטה, עד שבעצם אנחנו מכוללים מלמעלה ומלמטה, וכך זה מגיע ל-98. אבל מה המשמעות של כך שאנחנו מכוללים מלמעלה ומלמטה? זה בעצם, לפי התפיסה של המהר"ל, שאנחנו עוברים תהליך של זיכוך, שהוא גם מנקודת המבט הרוחנית העליונה, וגם מנקודת המבט הארצית. בסופו של דבר, התהליך הזה לא נועד לקטוש אותנו ולחלות אותנו, אלא כמו שאומר שם המהר"ל, שבסופו של התהליך, המטרה הסופית היא באמת לקיים אותנו, אבל לקיים אותנו במובן הזה של לזכך אותנו על ההיבט הרוחני העמוק יותר של הקיום. וכמו שבאמת חז"ל אמרו שהדברים המשמעותיים הם נקנים בייסורים, משום שבאמת יש צורך לעבור איזשהו תהליך של הזדקחות כדי לזכות לדברים ולא להישאר עם ההוויה הראשונית השטחית של 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 הדברים. הברית שהקדוש ברוך הוא קוראת מפורש פה ש לא איתכם לבדכם אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי אם את אשר ישנו פה אימנו היום, ואת אשר איננו פה אימנו היום. ובאמת, מי הם אלה שאיננו פה אימנו היום? אומר רש"י במפורש, אף את הדורות העתידיים. ופה באמת יש נקודה שהיא מאוד בסיסית, מאוד ראשונית, אולי גם הזכרנו אותה כשעסקנו בספר בראשית, אבל יש מקום לחזור פה, כי פה באמת המהר"ל פותח אותה בצורה מפורשת, והשאלה שהיא נשאלת, איך באמת אפשר לקרות ברית עם מי שאיננו פה היום? כן, זה ברור שאיננו פה היום זה דורות העתידים, ולא מישהו שנמצא במקום אחר, כי כתוב מפורש שכולם היו פה, אז מי זה מי שהדורות העתידים? איך קורתים ברית עם הדורות העתידים? ופה במהר"ל יש שלוש תשובות שונות מופיעים בספרי המערה לזה. פה יש פה איזה משהו כזה קצת טכני, בנצח חזר מביא משהו יותר מהותי. אני אגיד קודם כל את התירוץ שהוא מביא פה. הוא אומר שכיוון שמשה רבינו הוא זה שקורא את הברית בשם עם ישראל בעניין פה, ויש לנו כלל שאין בדין יכול לבטל דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול מנו בחוכמה ובמניין, אז יוצא שכל מה שקיבל על עצמו בית דינו של משה הוא לא בר ביטול, כי אף פעם לא היה בית דין שיהיה יותר גדול מבית דינו של משה. יוצא שהקבלה של בית דינו של משה היא מחייבת את כל בתי הדין לעתיד לבוא. ולכן הברית שקורטים עם הדור ההוא, דור הנכנסים לארץ, דור יוצא מצרים, דור נכנסים לארץ, לא משנה, דורו של משה, יש לה כוח לחייב את כל הדורות הבאים. זה התירוץ קצת טכני שמופיע פה בגור אריה. בנצח ישראל, המהר"ל כמובן הולך לכיוון שהיינו מצפים שהוא גם יגיד אותו כאן, והוא שהאמירה היא שבעצם הברית נחרטת עם דור הנכנסים לארץ כנציגים של כנסת ישראל המטאפיזית. כלומר, נכון הוא ש, 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 שקורטים ברית עם מי שנמצא שם, אבל מי שנמצא שם לא מייצג את עצמו ברמה הפרטית האישית. מי שנמצא שם הוא לא הפרטים האלה והאלה, פלוני, אלמוני וכו' וכו', רבים ככל שיהיו, אלא בעצם הם מהווים הייצוג העכשווי בדור ההוא של כנסת ישראל. והברית היא נכרזת עם האומה בכללה, עם הכלל הזה שהוא כלל ישראל, ולכן כמובן זה מחייב את כל הדורות שיבואו, משום שהברית היא שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו ככנסת ישראל, ולא כפרטים ויחידים. והבחירה האלוקית לכרות איתנו ברית היא משום שאנחנו עכשיו אלה שמייצגים את האומה בכללה. כן, זה הדברים שאומר שם בפרק י' א' של נצח ישראל, שאין קורת ברית עמהם מצד שהם פרטים, אלא רק מצד האומה, דהיינו שם ישראל, ולכן כלולים בהם אלה שנמצאים לפניו עכשיו, וגם אלה שיוולדו אחר כך, כי כולם הם בעצם חלק מהאומה הישראלית. זה בעצם שני ההסברים הבסיסיים העקרוניים שהם מופיעים במהר"ל. משהו ככה קצת שנספח לזה אפשר להביא, זה בית שאלה שהוא שואל בספר שמות, שם חז"ל אומרים כי השביע השביע יוסף את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, השביע השביע, אז חז"ל אומרים שיוסף השביע את האחים שישביעו את בניהם. אז הוא שואל, אז מה אם האחים ישביעו את בניהם? למה זה מחייב את כל הדורות שיבואו אחר כך? והוא מתפלפל קצת בעניין, ושוב היה יכול להגיד שמושבעים כאן כנציגים, והעסק היה נפטר, אבל שם הוא אומר שזה לא יכול להיפטר, משום שלא אמר שיוסף השביע את האחים כנציגים, הוא השביע את האחים שישביעו את בניהם, אז הוא אומר, ממה נפשך? אם השבועה של האחים הם כנציגים, אז הם יכלו גם להישבע בעצמם ולחייב את הדורות הבאים. עצם זה שהוא מבקש שישביעו את בניהם, משמע שהוא לא רואה את זה כהשבעה של יוסף, לא רואה את זה כהשבעה של נציגות של כנסת ישראל, לכן צריך לעשות איזשהו פתרון יותר משמעותי, למה בכל זאת ההשבעה של הדור שיבוא אחר כך, יש לה כן תוקף. שם פותר את זה המהר"ל, על ידי האמירה שהאחים עצמם לא יכלו להישבע להעלות את עצמותיו, כי היה ברור שהם לא העלו את העצמות של יוסף. היה ברור שגם הם, כמו שיוסף ימות במצרים, אז גם הם ימותו במצרים, והם עצמם לא יכלו להישבע כנציגים על משהו שהם עצמם לא אמורים לעשות אותו. לכן יוסף השביע אותם שישביעו את בניהם, כי בניהם כבר כן יכולים להיות נציגים של כל הדורות שיבואו אחר כך, ולכן, כי הם אלה שבפוטנציאל כן יכולים להיות אלה מיוצאי מצרים, ולכן שבועה של הבנים של האחים הייתה שבועה שיכלה לחייב. כלומר, המהר"ל פה תופס איזושהי תפיסה כזאת שלא, אין איזושהי שבועה או התחייבות של דור על חשבון כל הדורות שיבואו סתם. ההתחייבות של הדור, אפילו כנציג של כנסת ישראל, זה רק במידה ואותו דור יכול לממש את הדבר עצמו, כמו שהיה צריך שבני האחים ישבעו, כי האחים עצמם לא היו יכולים להתחייב על העלאת עצמותיו של יוסף. ואז הוא אומר עוד דבר נחמד, שבעצם יוסף לא יכל להשביע את האחים, משום שהשבעת האחים היה רק 11 אחים, וזה לא יכול לייצג את כל כנסת ישראל. ורק כשהאחים השביעו את בניהם, שזה כלל גם את בניו של יוסף, אז היה כאן השבעה של כלל ישראל, של כלל הציבור באותו דור, ואז חלה השבועה על הדורות הבאים. כלומר, זה לא סתם שפה יש אתם ניצבים כולכם לפני השם אלוקיכם. רק כיוון שהם היו כולם, אנחנו יכולים לחשיב אותם כמייצגים את כנסת ישראל לדורותיה, ואז השבועה יש לה תוקף. צריך עכשיו להמשיך לפרשת התשובה, שוב פה אצלנו פרשת ניצבים, והפסוקים פה מדברים בעד עצמם, ובכל אופן יש כאן נקודה מאוד 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 מרתקת. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבותה לבביך בכל הגויים אשר הדיחה השם אלוקיך שמה, ושבתה עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר נוחים צבך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שם. פה בפסוק יש פעמיים את הפועל ושב. אבל פעם ראשון ושב זה פועל יוצא. כי ושב השם אלוקיך את שבותך, זה די ברור שהוא שב את שבותך, הוא פועל את שבותך וריחמך. אבל ושב וקיבצך מכל העמים, השב השני יכול להיות שהוא זה שמביא את רשי לפרש, היה לו לכתוב ושיב את שבותך. רבותינו למדו מכאן כביכול שהשכינה שרויה עם ישראל בגלותם, וכשנגלים הכתיב גאולה לעצמו שהוא ישוב עמהם. כלומר, אפילו על השב הראשון אנחנו אומרים שהוא עצמו שב, הוא מכתיב גאולה לעצמו, וישיב לא נאמר אלא ושב. ואז הוא אומר פירוש נוסף, ועוד יש לומר שגדול יום קיבוץ גלויות, ובקושי, כאילו הוא עצמו צריך להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו, כעניין שמר ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. ולכן יש פה איזשהו מעמד שלו, כשהוא גואל אותנו, אז הוא מתאמץ, ואז הוא גם כן צריך לשוב אחרי המאמץ הכביר שהוא עשה. ואז מאיר רש"י נקודה חשובה מאוד, כלומר מאירים חז"ל, ואף בגלויות שאר אומות מצינו, כן, כתוב שם, ושבתי את שבות בני עמון. אז מה רש"י רוצה לומר לנו, שהוא פתאום מופיע את העניין הזה, שגם אצל העמים אחרים כתוב, ושבתי את שבות בני עמון, הביטוי הזה מופיע גם שם, אז זה כן מיוחד לנו, זה לא מיוחד לנו, זה אומר משהו על הקשר ועל המשמעות הזאת. אנחנו הרי יודעים שזה שהוא מכתיב גאולה לעצמו, יש איזה ביטוי שכל מקום שגלו, שכינה שכויה עם ישראל בצרת גלותם, אז מה רש"י בסוף מביא את ההערה הזאת, שגם אצל אומות העולם זה קיים. ובאמת המהר"ל עצמו שואל את השאלה הזאת, אם תאמר, אם גן יש את זה גם שאר, בגלות של שאר האומות, אז מה המדרש המיוחד של חז"ל על ישראל? אז אומר המהר"ל קודם כל בפשט שיש הבדל במה שכתוב כאן למה שכתוב אצל אומות העולם. הפסוקים בירמיהו ושבתי את שבות בני עמון הם פסוקי נבואה, ונאמרים בגוף ראשון שהקדוש ברוך הוא אומר את זה על עצמו. וכשהקדוש ברוך הוא אומר את זה על עצמו, זה עניין אחד. פה הפסוקים הם מפיו של משה, ואנחנו בעצם ממשיכים את העניין הזה של משה מפי עצמו אמרם. והוא אומר על הקדוש ברוך הוא, ושב השם אלוקיך את שבותך. כלומר, נקודת מבט, כשהקדוש ברוך הוא אומר, בעצם אני עושה, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. ואם הוא אומר פה משהו שהוא ושבתי את שבות בני עמון, אז כשהוא מביע איזשהו משהו שהוא אקט שהוא פועל אותו. אבל זה לא בכך שאנחנו נראה שהוא פועל אותו, הוא פועל המון דברים. אבל יש הבדל גדול בין מצב שבו אנחנו מתארים את הזה שהקדוש ברוך הוא עושה, הרי אנחנו הכל הקדוש ברוך הוא עושה. וכשאנחנו בוחרים להגיד שזה הקדוש ברוך הוא עשה, אנחנו מרגישים שבדבר הזה יש איזשהו משהו, מוקד של עשייה אלוקית, מוקד של התייחסות שלנו, שמרכז סביבו מאמצים, הבנות, התייחסויות. כשמשה רבינו אומר שהקדוש ברוך הוא ושב השם אלוקיך את שבותך, והוא אומר שהדבר מופיע באופן של גילוי של מאמץ מרוכז, זאת אומרת שיש פה איזה נקודת התייחסות, נקודת חיזה לנו להבין מה הולך לקרות כאן. יש פה איזה משהו שמלמד אותנו משהו לגבי חשיבות העניין מצידו של הקדוש ברוך הוא. וזה הבדל גדול בין אם הקדוש ברוך הוא מכתיב על עצמו ושבתי, שזה לא אומר את אותו דבר, כאשר משה הוא זה שמתאר לנו את ההתרחשות הזאת. כך אומר המהר"ל קודם כל בפירוש ראשון. ואז הוא אומר עוד דבר. הוא אומר, דע לך שעיקר הפירוש, כך הוא אומר, שבאמת הקדוש ברוך הוא ברא סדר בעולם. ודבר, כל דבר ודבר על סדרו, ולכל נברא בעולם יש פה איזו תפיסת יסוד של מגילת זכויות האדם. כל נברא במקום, והוא סידר את העולם, וכל נברא יש לו את המקום שנתן לו השם יתברך. וכל גלות, לא רק גלות של עם ישראל, היא בעצם שינוי מסדרי העולם. ולכן, גם כשבני המון גולים, יש פה שינוי מסדרי העולם. העולם מתבלגן. וכל פעם שהעולם חוזר לסדרו, יש בעצם איזשהו סוג של התארגנות מחודשת, והדבר הזה הופך להיות שוב בקו אחד, או עולה בקנה אחד עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. כל גלות זה היפוך רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה היפוך סדרי העולם, וכל חזרה מגלות היא סידור העולם כפי רצונו המקורי של הקדוש ברוך הוא. ולכן כאשר עם כלשהו שב למקומו, אז זה בעצם גם כן מיישב את דעתו, או מחזיר למקומה את התוכנית האלוקית, ובמידה כזו או אחרת אפשר לומר שגם דעתו יתברך שב ונח ושקט. ולכן כתוב, ושבתי את שבות בני עמון. זה מסביר את מה שקורה לגבי בני עמון. אבל עם ישראל זה לא רק שהעולם יתבלגל. זה מה שרוצה פה המהר"ל להגיד. אצל עם ישראל, הגלות שלהם זה לא משהו שרק יוצא מסדר העולם. פה כבר זה בעצם מסתיר את גילוי השם בעולם. זה מגיע לעצם כבודו, כי הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי ישראל. הוא מופיע דרך ההוויה של עם ישראל, וכאשר עם ישראל גולה מארצו, אז באמור להם, עם השם אלו מארצו, ותבואו ותחלו. את שם קודשי, באמור להם, עם השם אלו מארצו יצאו. גלות ישראל היא חילול שם השם. וזה לא רק שהדבר חוזר למקומו כמו אצל עמים אחרים. יש פה נגיעה בדברים הרבה הרבה יותר מהותיים, בעצם כבודו יתברך, משום שכבודו של הקדוש ברוך הוא דבק בנו. וזה הבדל, שוב, הוא אומר עכשיו, לא בגלל מי אומר את זה, ששם כתוב, ושבתי, הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, ופה משה אומר על הקדוש ברוך הוא, אלא אומר שכתוב כאן עוד משהו. כאן כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר, ושבתי, פה כתוב, ושב השם אלוקיך. יש פה איזה ביטוי שהשם של הקדוש ברוך הוא שב. זאת אומרת, יש פה משהו שבגילוי, בהופעה, בהבנה, בהתייחסות, קורה משהו. וזה בתפיסה, בהבנה, כאשר עם ישראל חוזר לארצו, אז יש מתחדשת הבנה או מתחדשת תפיסה, או משהו פה בגילוי של הקדוש ברוך הוא עולם נגאל ושב איתם. וזה ברמה הרבה הרבה יותר עוצמתית מאשר מה שקורה עם אומות העולם, שהדברים אז לא נוגעים לעצם כבודו של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להמשיך בעוד נקודה ככה אחת ששוב רואים את המעמד של המהר"ל באמת להסביר את דברי חז"ל. ידוע באמת העניין הזה של של פרשת הקהל שמופיעה לנו בפרשת וילך, אצלנו פרשת ניצבים, סליחה. שחזל דרשו, פרשת וילך, סליחה, התבלבלתי. ויצב משה אותם לאמור מקץ שבע שנים, מועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל, לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל צריבים ומודניהם, מקל את העם, האנשים ואנשים והטף, והגמרא שם בחגיגה שאומרת למה באמת מביאים את הטף, ורש"י מביא את הטף למה בא, אלא לתת שכר למביאיהם. ושואל המהר"ל את השאלה מאוד פשוטה, למה נגיד, אולי גם הטף בא ללמוד, גם קטן יכול ללמוד תורה, חז"ל חייבו קטן ללמוד תורה, אז למה, וחייבו את האב ללמד את בנו תורה, אז למה לא יכול להיות שמדובר לפחות באותו טף שהוא מסוגל ללמוד, ולכן הוא צריך להביא אותו. אז יש לזה הסברים שונים, אבל אני חושב שמהדרך שבה המהר"ל מתמודד, ניתן ללמוד משהו משמעותי. ואומר המהר"ל עוד יותר מזה, בדרך שבה הוא שואל, הרי אם מדובר בקטן שאין לו מה לעשות שם, אז איזה שכר המביאים, ופה זה אמירה יפהפייה, ואולי יש הרבה מה ללמוד מזה, הוא אומר, אם מדובר בקטן שלא יכול ללמוד, אז איזה שכר יש למביאים? אם אתה מביא מישהו לעשות כלום, אתה לא יכול לקבל איזה שכר. הוא אומר בצורה מאוד ברורה. שתינוק קטן שאינו יכול להבין מה יעשה שם, ומילא אם אין לו מה לעשות שם, הוא לא יקבלו שכר על זה. זו אמירה מדהימה, כי הרבה אנשים לוקחים את הדברים האלה לגבי כל מיני עשיותים קטנים, והמהר"ל פה אומר בצורה מאוד ברורה, שברור שאם מקבלים על זה שכר, אז מדובר בקטן שיש לו דעת. אז אם מדובר בקטן שיש לו דעת, שזה השיקול של המהר"ל, אז אפשר להגיד שהטף בא כדי ללמוד. שוב, אני אומר, מה שמעניין פה, השיקולים שהוא שוקל, הוא מכריח שמדובר בקטן שיש לו דעת, כי אחרת אין טעם לתת שכר על זה. אז יש לו דעת, אז הוא יכול ללמוד. אז נגיד שהוא בא ללמוד. אז הוא אומר, שאין סברה להגיד, שזה הזמן ללמד קטן, פעם בשבע שנים בחג הסוכות של מוצאי שביעית. אם החשיבות של העניין הוא ללמד את הקטן, אז אפשר ללמד אותו כל השנה. מה תגיד? גזירת הכתוב? אז לגבי אנשים בוגרים אפשר להגיד גזירת הכתוב. אבל קטנים הרי הם לא עושים מצווה, הם עצמם לא חייבים במצוות. אז אם מביאים אותם, אז אי אפשר להגיד סתם גזירת הכתוב. ולכן יש פה איזו אמירה של לתת שכר למביאיהם, ובאיזשהו מקום הרעיון הוא שעצם זה שאתה מרחיב את הגבולות מעבר לך, גם למי שהוא עצמו לא מחויב, יש פה איזושהי אמירה, כמו שראינו בכל הנושא הזה של אתם מצווים כולכם, או הקהל הרחב שאתה מביא, זה ההבנה הזאת שבעצם העסק הזה הוא לא נשאר ברמה הפרטית שלך, אלא בזה שאתה הולך מעבר לעצמך, הולך לעבר הדורות הבאים, לעבר הטף שלך, אתה בעצם נותן למעמד הזה איזושהי תנופה אחרת, שהיא חורגת מהביטוי האישי שלך, ואז בדבר הזה יש שכר, כי אתה מבין את המשמעות של גודל העניין, והחיבור הזה לתורה שהוא לא מתמצא בהבנה שלך, בקיום שלך, בחוויה האישית שלך, אלא חורג הרבה מעבר אליך. ולכן באמת לא נאמר שהציווי הוא על הקטנים והם באים כדי ללמוד, אלא הם באים לתת תוקף רחב יותר למעמד כולו, וזה בא לידי ביטוי בזה שאנחנו אומרים לתת שכר למביאיהם. שבת שלום. בשבוע הבא אולי נעשה משהו לקראת ראש שנה, אם הדבר יספיק עוד לפני ראש שנה, ואם לא, אומר לכם שנה טובה וכתיבה וחתיבה טובה, ויהי רצון שיקבלו תפילותינו לרצון בפני אדון כל. שבת שלום.